שלום. פרק ה, פסוק ג. ויחי אדם, מה בעיה? זה? נחזור. ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. כלומר, יש שושלת חדשה שהעסק שלה בעניינים אלוהיים, שהרי נאמר כאן שהוא הוליד בדמותו כצלמו. מה זה דמותו וצלמו של אדם? מה זה דמותו וצלמו? צלם אלוהים, יפה מאוד. אם כן, שת צוין כאן דבר שלא צוין לגבי הבנים האחרים, שנולד בצלם אלוהים. צלם אלוהים, מפרש הרמב״ם במורה נבוכים חלק א', פרק א', שזאת היכולת של האדם לדעת את השם. זה נקרא צלם אלוהים. זה מה שמייחד אותו מבעלי החיים. למשל, הג'ירפות אינן יכולות לדעת את השם, אבל האדם יכול לדעת את השם. כן, זה נקרא צלם אלוהים. כן. לפי הרמב״ם כן. כן. זאת אומרת, האדם כאן הוליד מישהו שעסקו בדעת אלוהים. כן?
לכאורה זה קשה. אם נתקן מאבן, אדם היה הרבה יותר קרוב אז לקדוש ברוך הוא.
נו.
מאשר עכשיו, אדם
נתקן מאבן, נכון. אבל לא כתוב שם בדמות וצלם. אני יכול לעשות. כנראה שלא עבר מספיק זמן. כאן עברו 130 שנה. אחרי 130 שנה, האדם כנראה הגיע למדרגה יותר גבוהה, ואז הוא מוליד בדמותו כצלמו. להזכיר לך, משה רבנו נולד אחרי 130 שנה של שיעבוד במצרים. יש כנראה איזושהי הקבלה. כן? בבקשה. לדעת את השם לא יודע. זה לא הנושא של הפרק. כלומר, אני רק לוקח את זה כהנחת יסוד, הנחה ידועה, שיש דבר כזה לדעת את השם, מהו התוכן זה בכלל לא משנה. אבל אני רוצה פה להראות שהשושלת היוצאת משת היא מאוד שונה מהשושלת הקיינית שעסקנו בה עד עכשיו, שעניינה לעסוק, כפי שאמרנו, בכלכלה, אומנות, טכנולוגיה ובידור. כן? אלה הם ארבעת העסקים של יבל, יובל, תובל קין ונעמה. כן?
זאת אומרת שכולם תאי קין לא היו מסוגלים, בא להם הפוטנציאל לדעת את
השם. אני יודע אם לא היה.
אבל אם הוא מציין את אלה שנשת שכן, אז מה? שהם...
השאלה היא, האם הביטוי ויולד בדמותו כצלמו זה מולד או נקנה? זה לא כתוב. ויולד מישהו שאחר כך היה בדמותו כצלמו, יכול להיות. כלומר, אין לנו... כל אחד, אני רוצה פשוט להשאיר את האפשרות לכל השיטות שנאמרו בזה בין הראשונים. יש מן הראשונים שאמרו מה שאתה אומר, שאכן אי אפשר היה לקין להגיע למדרגה הזאת.
כולם.
ויש מי שאומר שלא כך.
כולל. כולל אותו,
ולכן לא... שהוא כולל. אינני יודע אם הוא כולל, איפה כתוב שהוא כולל? אז אחרי המעשה, זה לא בלידתו אם ככה. אתה אמרת שבלידתו כבר הוא לא יכול היה.
לא, אולי כתוצאה מהקללה, הוא וכל...
כיוון שאדם הראשון כולל, אבל פה הוא עדיין מכולל, מה קרה?
רק קין,
איפה זה כתוב שרק קין כולל? אחרי שהוא רצח. אבל לפני שרצח, האם היה בצלם אלוהים או לא היה בצלם אלוהים? זה לא כתוב, ברור? אני אומר, פה רב הנעלם על הגלוי. ייתכן שהיינו צריכים להעמיק יותר בפסוקים, אבל יש לי פה מטרה בטקסט, לכן אני לא ארחיב יותר מדי. כן? טוב. ויחי אדם 30 ומעט שנה, וילד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. האמת היא שלדעתו של שת כבר צוינה לפני כן, בפרק ד', בפסוק כ"ה. וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא את שמו שת. קישט לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. ובתיאור הזה של לדת שת עסקנו בשבוע שעבר, נדמה לי, נכון? כן. ולשת גם הוא יולד בן. אני קורא כאן בפרק ד' פסוק כ"ו. ויקרא את שמו אנוש. מעניין, מה פירוש המילה אנוש? אנוש זה מילה נרדפת לאדם. אם כן, כביכול נולדת מחדש האנושות, יש ניסיון מחודש, כביכול אנושות ראשונה נפסלה, עכשיו יש אנושות חדשה על יסוד של תשתית חדשה, שט מלשון אושיות, תשתית, בסיס. והבן הראשון של אדם מי היה? קין, נכון? אז אנוש, תסתכלו בבקשה בפרק ה' פסוק ת', ויחי אנוש 90 שנה ויולד את קינן. גם הוא מוליד את קין, אבל קין מוקטן, זה קיינצ'יק, כן? קיינצ'יקון, כן? קיינקיס, כן. זאת אומרת שבאנושות החדשה שממשיכה את המסורת של הבל, קישת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, יש ניסיון להפנים ולעדן את המסורת הקיינית, בדיוק מה שראינו בצד ההפוך במשפחה של קין, שיש איזשהו ניסיון לאמץ את הערכים ההבליים ולתת להם גוון קייני. למשל יבל, שהיה אבי יושב אוהל ומקנה, שלוקח את הצון והופך אותו לקניין, או יובל שלוקח את חליל הרועים של הבל והופך אותו למוזיקה, או תובל קין שלוקח את המספריים לגזיזת הצון של הבל והופך אותם לכלי נשק. אז אנחנו מוצאים בצד השני, בצד של המשפחה יורשת הבל, במשפחת שט, אנחנו רואים איזה ניסיון להפנים את הערכים הקייניים ולתת להם גוון הבלי. מובן? זה מין השלמה. כנראה שהטיפוס השלם של האדם איננו רק קייני או רק הבלי. יש צורך באיזושהי תערובת, איזושהי הפנמה הדדית של הערכים. זה חיפוש, מה שנקרא, ייחוד המידות, האחדות של הערכים שהאנושות מבקשת. מובן? אבל, כפי שאמרנו, העסק המרכזי של משפחת שט הוא עסק אלוהי. למשל, אני חוזר לפרק ד' פסוק כ"ו, ולשט גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. נוסדה הדת. מתי צריך לקרוא בשם השם? כשיש ריחוק. אדם הראשון לא קרא בשם השם, גם שט לא קרא בשם השם, לא היה צורך. קרבת האלוהות כל כך מורגשת בגן עדן ובדור המיד, שבא מיד אחריו, שאי אפשר לקרוא בשם השם. כדי לקרוא צריכה להיות איזושהי נוסטלגיה להתגלות שנעלמה. החיים הדתיים החלו עם אנוש, הוא חל לקרוא בשם השם. חז"ל אמרו, עד כדי כך שאנוש היה אדם דתי, היה אדם כל כך דתי, שהוא המציא את העבודה זרה. כן, אבל להמציא עבודה זרה צריך להיות אישיות רוחנית בשביל זה. כן, קין לא ממציא את העבודה זרה, זה לא אכפת לו. כן, בני קין לא מתעניינים בזה, הם רוצים לקדם את העולם מבחינה תרבותית, ציוויליזציונית. אבל העסק הרוחני שגורם לאנוש להיות ממציא האלילות, זה מורה על כישרון רוחני גבוה. יתר על כן, שעובדי אלילים לא היו אנשים טיפשים, אלא חכמי הדורות, כפי שהרמב״ם בעצמו אומר בהלכות עבודה זרה. אבל איפה חז"ל פה ראו עבודה זרה? כתוב כאן אוכל לקרוא בשם השם. מה רבי אוכל לקרוא בשם השם? זה כל כך יפה לקרוא בשם השם, מה רע? חולין. אצלי המילה אוכל פירושו התחילו. לא, אבל אז לא היו אומרים אוכל, אם היה לשון חולין היה צריך להגיד חולל, או אני יודע מה? מה אתה אומר? נו, גם אברהם אבינו קרא בשם השם, מה בעיה? הודו לשם קירו בשמו, מה אתה אומר? סליחה, אם אתה מדבר איתו זה מפריע לי, מדבר איתי, כן, מה? התחילו לפניו לקרוא בשם השם? זה לא נכון, כתוב אז הוא חל לקרוא בשם השם. מה? יפה. כלומר, הוא חל, באמת הכוונה התחילו. התחילו לקרוא בשם השם ולא גמרו. כן? אם אתה מתחיל ולא גומר, זה עבודה זרה. כי מה זה עבודה זרה? זה ניפוץ ברסיסים של האחדות האלוהית. כי מה אומר עובד האלילים? שיש אל לאהבה, ויש אל למלחמה, ויש אל לחיטה, ויש אל לשמש. זה אמת או לא? זה ודאי שזה אמת, רק שזה אותו אחד. אל השמש, הוא בעצמו אל האהבה, הוא אל המלחמה, הוא אל החיטה וכו'. זה אותו אינסוף ברוך הוא. אבל כשאוכל לקרוא בשם השם, הכוונה לתפוס את הדבר בצורתו החלקית. רק צד אחד של הגילוי האלוהי נתפס, אחר כך צד אחר ועוד צד אחר, אין השלמה, זה אלילות. כן. בוודאי. בוודאי. כי לקרוא, רק להתחיל לקרוא בשם השם, זה אלוהים. זאת אומרת, כשמפצלים שם השם לחתיכות, יוצא לנו האלוהים. לכן נאמר, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. מובן. כן. טוב, רק שנייה, אני רוצה ללמוד נקודה אחת. לכן אומר רבנו שלמה בן גבירול שכל עובדי האלילים רוצים לעבוד את השם, רק הם לא יודעים. עכשיו, לגבי שאלתך, מה הקשר בין הריחוק מהשם לבין הדתיות? מה זה הדתיות? זה הניסיון לעלות אל האלוהים, נכון? נו, אז זה דת. אז מתי אדם רוצה לעלות אל? כשיש ריחוק. אם יש קרבת אלוהים, לא צריך לעלות. מובן? עכשיו, בימינו, אתה צודק, אנחנו סופר דתיים. וזאת בעיה, כי יש מה שממלא את הנפש של הדתיים, זה מה שנקרא החוויה הדתית. החוויה הדתית זה דבר, זה מושג שלא מופיע בתנך. כלומר, הנביאים לא דיברו על זה. יש רק מקום אחד בתורה שבו יש תיאור מפורט של החוויה הדתית, זה בפרשת כי תישא. קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. ונדמה לי שהתורה שמה מגנה את זה. זאת אומרת שהמפגש עם האלוהות לא מתחיל מן האדם, לא מתחיל מן החוויה הפנימית שלו, אלא זה מתחיל מפנייה של האינסוף אל האדם. זה האופן האמיתי של ההתקשרות. הוא פונה, לא אנחנו. וכאשר אנחנו במצב של אין גילוי, אז יש התעוררות של הנפש הדתית להתקשר עם השם, וזה יכול היה להיות עבודה זרה אלמלא שאנחנו תלמידיהם של הנביאים. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים דרך החוויות שלנו איזושהי חוויה שהייתה התגלות בימי קדם. מובן? טוב. כן. אדם. לא. גם אדם, אתה יכול להגיד. החטא של עץ הדעת, זה דומה לזה. אתה חונן לאדם דעת, כי זה מה שחסר לו. הוא מלמד לאנוש בינה, כי זה מה שחסר לו. אדם ואנוש, הם דומים זה לזה. טוב. ובפרק ה' פסוק י"ב, ויחי קינן 70 שנה ויולד את מהללאל, המקבילה למחוי האל שבקין. במקום למחות את גילוי השם, כאן יש אדרבה, הלל. כן, מהלל, זה שם יפה מאוד, מהללאל. זה אגב מורה על העניין האלוהי, העניין שמגלים במשפחת שט בעניינים אלוהיים, מהללאל. זה מה שמעסיק אותו, להלל את השם. זה התולדה של העבודה הדתית, ההילול. כן. להגדיר? כן, כן, ודאי. ההלל זה ניסיון של הגדרה, כן. להגדיר, כן, את ההתגלות שלו אלינו. כן, אפשר, אפשר. כן, בעולם שאין בורא אפשר. אבל זה לא הנושא כעת, כן. עכשיו, נסתכל בפסוק תדוו. ויחי מעל אל אל. 5 שנים ו-60 שנה. ויולד את ירד. נפלא. ירד, נאמר, וירד השם בענן, וירד השם על הר סיני. כלומר, מתעניינים באפשרות של ההתגלות האלוהית למטה. ירד. מעניין, מצאנו מקבילה לזה במשפחת קין. עירד. מה זה עירד? עיר ירד. נכון? כלומר, העיר הורידה את האדם. מי הוליד את עירד? חנוך. ויוולד לחנוך את עירד. מה? ויוולד לחנוך את עירד. כלומר, מחנוך יורדים. פה מירד עולים. מי הבן של ירד? חנוך, נכון? פסוק י"ח. ויחי ירד 2 ו-60 שנה ו-100 שנה, ויולד את חנוך. כלומר, במקום שמחנוך ירדו לעירד, פה מירד עולים אל חנוך. כן? משפחה שמתקנת. כל מה שלא הצליח שם, מצליח כאן. חנוך, במובן של חנוכה, התחלה. כן? לחנוך דבר. אז זאת התחלה אופטימית. פסוק כ"א, עשה, ומי החנוך הזה? בפסוק כ"ב נאמר דברים עמוקים, והתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידות מזושלח. וכן בפסוק כ"ד, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. כלומר, אישיות רוחנית, מיסטית, הרבה דברים נאמרו במדרשים על זה, מי היה אותו חנוך, מה הוא עשה בעולם הזה, איך זה שהוא חי פה כל כך מעט זמן, סך הכל 365 שנה, צעיר מאוד במושגים של אותם הימים, שאז חיו 900 שנה וכדומה. כלומר, רואים שזאת נשמה שעברה פה בעולם הזה, אבל לא הרגישה פה כל כך בבית. עד כדי כך שחז"ל אומרים, היה פעמים צדיק פעמים רשע, אמר הקדוש ברוך הוא, יתלנו מן העולם כשהוא צדיק ועל יבוט רשע. מה זה אדם שהוא פעמים צדיק פעמים רשע? זה אדם שלא מסתדר עם העולם הזה כל כך. כן? לקח אותו. שוב, זה עדות להתעסקות הרוחנית במשפחת שט. כן. זה מספר שלם. 360, כמו כמניין ימות החמה. כן. מספר שלם. אם נסתכל בפסוק כף א', ויחי חנוך 5 ו-60 שנה, ויולד את מתושלח, המקבילה של מתושאל. אבל מי היה מתושלח? היה גדול הצדיקים שבכל הדורות. איך אני יודע? נוח הרי היה גם כן צדיק, נכון? נוח היה צדיק, ובזכות זה, בזכות היותו צדיק, הוא ניצל מן המבול. כשכל האנושות התחייבה כליה, יצא נוח בשלום. אבל הוא לא הצליח למנוע את המבול. לעומת מתושלח, שכל זמן שמתושלח היה חי, אי אפשר היה שהמבול יבוא. זה צדיק הרבה יותר גדול. זה כתוב, ויהי לי 7 הימים, ומאה המבול היו על הארץ. מה זה ויהי לי 7 הימים? מפרש רש"י, 7 ימי אבלו של מתושלח. כן? אז הוא מסתכל על נוח מגבוה, מתושלח. כן? נוח, למה נמצא עם הרשעים, צריך להסתדר איתם. מתושלח אומר, טוב, שלום, אני אחרי 962 שנה, עשיתי מספיק עבודה, תמשיך אתה לבד. הבן של מתושלח, נראה בפסוק כ"ה, ויחי מתושלח 87 שנה, ויולד את למך. למח גם כן אדם מיוחד. מה היה המקצוע של למח? למח בן מתושלח. זה כתוב בפסוק כ"ח, יש הסבר למקצועו של למח. ויחי למח 280 שנה ומאת שנה, ויולד בן, ויקרא את שמו נח למור, זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר הררה השם. כן? אז מה קרה כשנולד נח? חז"ל אומרים, הומצאה המחרשה. מי המציא את המחרשה? לא, כשנולד נח אז הוא יצא עם מחרשה מבטן אמו? למח המציא. אז מה היה המקצוע של למח? היה עובד אדמה. מעניין, זה המקצוע, כמו שידענו, עובדי אדמה זה קין. שוב רואים איזשהו ניסיון להשתלט על המקצוע הקיני במשפחת הבל, כשהמטרה היא לצאת מקללת המקצוע הזה. יש כללה בחקלאות, האדמה נותנת קוץ ודרדר, ממציאים את המחרשה כדי לשחרר את האדם מן השיעבוד הזה.
למה למח הוא לא מלך?
כי למח פירושו שהלב שולט על המוח, זה בדרך כלל לא טוב, נכון? בדרך כלל זה שהרגש שולט על השכל זה לא טוב, אלא אם כן אדם יש לו רגש קדוש מלכתחילה. וזה, יש אנשים כאלה, למשל ישי אבי דוד היה אחד כזה, כן? שמה שהוא עשה היה טוב. למה? ככה הוא הרגיש. דבר דומה מצאנו אצל שמשון. שמשון הגיבור יום אחד מגיע להורים שלו, אומרים שלום אבא, שלום אמא, הבאתי בחורה. כן, מזל טוב בני. מי זאת? היא פלישתית. פלישתית? מה, אין בנות בישראל שאתה הלכת אל הפלישתים? עונה שמשון, ישרה היא בעיניי. ואז אביו ואמו הולכים לחתונה של הברכות אצל הפלישתים. ככה. מה, שתגע שני פליקים וגמרנו. נכון ששמשון היה גיבור, אבל מן הסתם שמנוח ואשתו גם כן היו... מי שמסוגלת ללדת גיבור, כנראה שהיא גם כן חזקה. אז מה זה צריך להיות? הוא אומר, ישרה היא בעיניי, והטיעון מתקבל. וגם זה לא סתם בן אדם, הרי בדרך יורדים בקרמי תמנתה. כן? כלומר, בדרך אל השפלת הפלישתים, עוברים דרך הקרמים של תמנה, ומכיוון ש... ובדרך, שמשון שם על יד הקרמים, פוגש אריה, קורע את האריה לשניים, ממשיך את הדרך. אך כתוב שם, ולא ידעו אביו ואמו. כלומר, אביו ואמו לא ידעו שהוא קרא אריה לשתיים. איך זה יכול להיות? כיוון שזה קרמים, ושמשון היה נזיר. כשנזיר עובר ליד קרם, אז הוא עושה סיבוב מאחורה כדי לא להתקרב לענבים. אז הוא היה צדיק. צדיק כזה שהוא מקפיד לא להתקרב לקרם. לכן שם הוא פגש את האריה, כשאביו ואמו הלכו בדרך היותר קצרה, ולכן לא ידעו. אבל הוא הולך, וזה בדרך, כשהוא הולך להתחתן עם גויה. כן, יש פה משהו לא מובן בכלל. כן, אז רואים שיש סוג כזה של אדם, בעל רוח הקודש, שמה שהוא עושה, הוא יודע שזה נכון. זה בהבחינה של למח, אביו של נח. מה? הרי מה שקרה שם, מה כתוב? ולא ידעו אביו ואמו כי טוענה הוא מבקש להינקם מפלישתים. בסדר, לא ידעו, אבל איך הם אכלו את התירוץ שלו? ישרה היא בעיניי. אז הם הבינו, כנראה הם הרגישו שאצלו זה אמיתי.
מה הביאה
לנו שהיהודי? למח הוא כזה או מלך? איך אני יודע? רואים ששמשון, לא, אני אקרא משהו. ברור שמלך זה בדרך כלל, אבל למח הוא אישיות יוצא דופן. אתה יכול לדון אנשים יוצא דופן? אתה לא יכול. זה אישיות יוצא דופן. אין ללמוד ממנה, נאמר ככה. זה לא חינוכי, לא ככה מתנהגים. כן? אם כן, למח ממציא המחרשה, בא לתקן את קללת קין. אתם רואים כבר שתי המשפחות הולכות ומתקרבות זו לזו. עד כדי כך שנוח, בנו של למך, אגב ידוע לנו כצדיק, זה אין צורך לומר, לפי חז"ל נשא לאישה את נעמה בת למך, השני. כן? אמרנו כבר בפעם שעברה שיש מדרש שאומר שנעמה הייתה אם השדים. צריך להחליט, או שהיא האם של השדים, או שהיא אשתו של נוח. התשובה היא, כשהיא אשתו של נוח, היא צדקת. אם היא לא אשתו של נוח, אז היא אם השדים. כן, כלומר, זה מה שקורה לנועם, קוראים לה נעמה. הנועם זה דבר חיובי כשהוא מצורף אל הקודש. כשהוא עומד לעצמו, זה יסוד השדיות. אם השדים. כן, אז זהו, בדיוק העניין. המשפחה של, האידיאל של המשפחה של קין, זה מה שאנחנו מכנים בתורת המידות להיות עשיר. כן, בעצם. מה האידיאל של חברה שעוסקת בכלכלה, בבידור, בטכנולוגיה? קוראים לזה עשירות. והמשפחה של בני שת, הם העוסקים בחוכמה. השאלה, האם זה חוכמה להיות חכם? התשובה היא שזה לא חוכמה. אם מישהו משקיע את כל כוחות הנפש שלו בהשגת החוכמה, ורק בזה, אז הוא יהיה חכם. עשיר הוא לא יהיה, אבל חכם הוא יהיה. ואם אדם מעסיק את כל כוחות הנפש שלו בהשגת העושר, הוא יהיה עשיר, אולי לא חכם, אבל עשיר הוא יהיה, אם זאת המגמה היחידה של החיים שלו. מה שקשה זה להיות, מה?
איך הוא יהיה עשיר אם הוא נקבע מראש שנה?
נקבע מראש שנה לראש שנה, שאלה מה אתה עושה עם זה. זה כמו שהגמרא אומרת, נקבע למשל בתחילת השנה עם ישראל היו צדיקים, בראש השנה נקבע להם שירד גשם, פתאום ישראל תוך חודש נהיו רשעים, מה יהיה עם הגשם? אז זהו, זה כמה עומד, הוא נופל בוודיות ובדיוק איפה שלא צריך, נכון? אז אותו דבר, מה?
אם הוא רוצה להיות
עשיר,
הוא יהיה עשיר.
נכון, זה אמת. כלומר, העושר, אבל שמה אתה עושה עם העושר הזה? יש אדם שמרוויח מיליון דולר, הוא מבזבז אותו אחר כך. כן, איך אתה אומר? יברך השם וישמרך. יברכך, אומר רש"י, ירבו נכסיך וישמרך מן הגנבים.
אז מה נקבע? לא ברור לי, הסכום.
כן, אפשר תמיד לסדר, אל תדאג. אם תהיו סעיף, סעיף כדי לפסול את זה בבג"ץ, זה יהיה בסדר. זה באמת. עכשיו, אם כן, כתוב בפורש, ויד חרוטים תעשיר, מה אתה רוצה? לא כתוב ככה.
אני לא מבין את הקשר בין...
אם אדם רוצה להיות עשיר, הוא יהיה עשיר. זה כזה קשה להבין, אני לא מבין.
זה ברור. עכשיו, איך נכנס
היום? מראש השנה לראש השנה. אז יכול להיות למשל שאדם נקבע לו קצת כסף. אבל מהקצת הזה הוא יודע להיות עשיר איתו. יש אדם שנקבע לו הרבה מאוד כסף, ועם הרבה הזה הוא יודע איך להיות עני איתו. נכון? יש למשל ביריחו אפשרות להפסיד את הכל. עכשיו, באמת, אז יש פה איזו בעיה שאין פה בעצם אחדות. כלומר, הרי אמונת היהדות, עד כמה שאני יודע, זה שהשם אחד. אם השם אחד, אז הוא מתגלה בכל. ולכן האידאל האנושי לא יכול להיות רק חכם או רק עשיר. צריך להיות גם חכם וגם עשיר. אבל יש פה בעיה. הכישרון בנפש שנדרש כדי להיות עשיר, סותר את הכישרון בנפש הנדרש כדי להיות חכם. זה כישרונות הופכיים. אז איך אפשר בבת אחת להיות חכם ועשיר? מה? כי העשיר עוסק בבניין העולם הזה והחכם בבניין העולם הבא. אז טוב, מה צריך לעשות? צריך להיות גיבור. אין הנבואה שורה אלא על חכם, עשיר וגיבור. הגיבור משון להתגבר, כלומר הוא גובר על הקוטביות הזאת ומאחד בנפש אחת את שתיהם. זאת עבודה מיוחדת. אגב, הנבואה הישראלית יכולה לחול רק על גיבורים. בלי גיבור, בלי גבורה, אין נבואה. אבל יש פה בעיה. בימי קדם לא היו גיבורים. אז מה עשו? עשו ניסו את הערובת. תסתכלו בפרק ו' פסוק ב'. ויראו בני האלוהים את בנות האדם. מי הם בני האלוהים? בני שת. איפה נפילים? לא כתוב נפילים. אתה מדבר על פסוק ג', אני מדבר על פסוק ב'. מה? אני לא יודע, אני קורא פה מה שכתוב. בני האלוהים. לפי מה שלמדנו, מי הם בני האלוהים? בני שת. ככה פירש גם רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. כי הם עסוקים בדברים הגבוהים. נכון. אבל למה כוח וממשלה נקרא אלוהים?
בעולם השלטון דווקא
יותר מתאים להגיד על בני קין, איזה סוג שלטון. כן, למה? לא, למשל השופט נקרא אלוהים, המלך לא נקרא כך. מה? כן, אבל צריך איזה סוג שררה. לא, לא כל שר נקרא אלוהים, אלא שר שמגלה את אלוהים במשפט שלו. כן, לכן עד האלוהים יבוא דבר שניהם. אלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים נשות. מה? לא, לא סתם כוח. כוח עליון. שמה, אני אמרתי, אלוהים אתם ובני העליון כולכם. כן? זה נאמר על השופטים. אם כן, נכון, נכון, המעשים יכולים לסלט. כלומר, מי שציפינו ממנו להיות ראוי לתואר, חילל אותו. אבל קודם כל, פה לא נאמר על שום חילול. אל תמציאו שפה יש ביתה עם חטא. נאמר ככה, ויראו בני האלוהים. כלומר, אני הגעתי לסוף הפסוק? לא. יותר גדול, כשאנחנו לומדים פסוק, אנחנו לא יודעים מה הפסוק הבא. כשאנחנו לומדים תחילת פסוק, אנחנו לא יודעים מה כתוב בסוף הפסוק. בסדר? ויראו בני האלוהים, אם כן בני שת, ראו את בנות האדם. מי הן בנות האדם? בני קין. בני קין עסוקים בתרבות האדם, באשר הוא אדם, ובני שת עסוקים באלוהים. אם כן, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הן. ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אז יש בחז"ל מי שדורש לגנאי. ברור, אי אפשר היה לעשות את האיחוד הזה בלי לשלם מחיר של נפילה כלשהי. אבל עוד לא נאמר שזה כל כך חמור. ודווקא כאן, בפסוק ג', אנחנו רואים תגובה אלוהית מוזרה מאוד. ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. יש החלטה אלוהית להשמיד את האנושות בגלל זה. לא מובן. מה רע? בני האלוהים באו אל בנות האדם. אלה גיבורים, אלה עשירים, אלה חכמים. אם הם יתחתנו ביחד, מה יצא? איך אתם יודעים? הנה בואו נראה בפסוק ד', הנפילים היו בארץ והם עמהם, וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם, הם הגיבורים. כלומר, בזכות הניסויים האלה נולדו בעולם גיבורים. אם נקבל את דברי חז"ל שנוח נשא את נעמה, נוח היה מבני האלוהים או מבני האדם? מבני האלוהים. נעמה מבנות האדם. אז מי הם הגיבורים? שם, חם ויפת. מה? וגומר ומגוג ותוגרמה. מה? שם חם ויפת הם הגיבורים. מה הקושיה?
גיבורים
אמור
להיות
באמצע. איך אתה יודע? איך אתה יודע? כי קראת את זה בפסוקים הבאים. יש לנו כלל, כשאנחנו עומדים פסוק אנחנו לא יודעים את הפסוק הבא, נכון? עכשיו אם כן, שם חם ויפת הם הגיבורים, פירוש הדבר שמאותה שעה שהם נולדו ישנה אפשרות שתתגלה הנבואה בסגנון הישראלי בעולם. כלומר, הם התקדמות שלא הייתה כמותה לפניכם. כן. נכון.
נו.
אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. מה? תושבחת דה אברהם, מי זה? מי הוא נקרא תושבחת דה אברהם? תושבחת דה אברהם, יצחק.
אבל בכל אופן, הדיבורים פה לא מדברים של יעקב.
אני לא אמרתי מי אותו של יעקב. אמרתי, הנבואה הישראלית היא אפשרית ברגע שישנם גיבורים. בסדר? יש גיבורים. השאלה יפה. ליצחק אבינו גם כן יש קושיה כזאת. למה עשיו לא הבכור? אז זה לא הנושא שלנו כעת. כשנגיע לאברהם, יצחק ויעקב, נדון בזה. נכון. 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 אז נצטרך לתארץ כשנגיע לזה. בסדר? בסדר? נגיע לזה, נתארץ. עכשיו, אם כן, מאותה שעה ישנם גיבורים בעולם. יש גיבורים, יש שלב חדש באנושות. אם יש שלב חדש באנושות, הקדוש ברוך הוא יכול כביכול להרשות לעצמו להשמיד את השלב הקודם. אני רוצה להסביר את זה דרך דרשתו של רבי פנחס מקוזניץ. יכול להיות שהזכרתי אותה כמה פעמים. רבי פנחס מקוזניץ אומר שמפני מה נאמר שהצדיקים צריכים להתפלל על דורם, לבקש רחמים על הדור? כי הם אשמים בצרות של הדור. הוא מביא לזה הוכחה. הוא אומר, נאמר במסכת אבות, 10 דורות מאדם ועד נוח לא קרה שום דבר, הגיע צדיק אחד נוח, יש מבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם לא קרה שום דבר, הגיע צדיק אחד אברהם, סדום ועמורה נהפכו. אז יש כנראה איזושהי קורלציה בין האסונות של האנושות לבין מציאותם של הצדיקים. וההסבר הוא פשוט, שהרי כל זמן שכולם בינוניים או אפילו רשעים, אומרים למידת הדין, תשמעי, אומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, זה מה שיש, תעבוד עם זה. נכון, זה לא אידיאלי, אבל אין מי שמסוגל לזה. פתאום מגיע צדיק, מגלה שאפשר יותר, הוא מעלה את הנורמה של ההתנהגות, הוא מעלה את המוסר. אז יש כתרוג רטרואקטיבי על כל האחרים. לכן הצדיק צריך להיזהר. כשהוא צדיק, הוא מקטרג על כולם. כי אין איש בארץ, אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא על ידי הטוב הזה. הוא חוטא לאחרים בטוב הזה. מסוכן. לכן, משעה שיש כבר גיבורים, אומר הקדוש ברוך הוא, איזה יופי, אני יכול למחות את כולם. אחר כך, אפשר להבין מדוע אברהם לקח על עצמו כל כך קשה את הסיפור של סדום ועמורה, כי הוא יודע שזאת אשמתו, שסדום ועמורה הולכים להישמד, כי הוא פה. נוח, לעומת זה, לא ביקש. כן, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא בא לנוח, אמר לו, שלום נוח, באתי לספר לך שאני הולך להשמיד את האנושות. ענה נוח, ומה הייתי? במקום לבקש רחמים על דור. בא הקדוש ברוך הוא לאברהם, אומר לו, אני הולך להשמיד את סדום ועמורה. אומר אברהם, לא יקום ולא יהיה, אני מתנגד. בסוף השתכנע, הושמדה. אחר כך בא הקדוש ברוך הוא לפני משה, אומר לו, תשמע, יש לי בעיה משה, כל עם ישראל עבד עבודה זרה, כולם רעים, אבל איזה מזל שאתה פה הצדיק היחיד, אז בוא נשמיד את כולם, נעשה אותך לגוי גדול. משה אומר, על גופתי, לא ילך. ואז משה עושה דבר גדול. יש לנו כלל, המשבר כלים בחמתו, מדינו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. כל המשבר כלים בחמתו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. מה אומר משה לקדוש ברוך הוא? רגע, מה הבעיה? אתה אומר שכולם עבדו עבודה זרה, גם אני שובר כלים, שבר את הלוחות. עכשיו אין לך צדיק. זו גדולתו של אברהם ושל משה. כן, משה. ואנחנו רואים פה איזושהי התפתחות במהלך הסיפור של התורה, מה עושה הצדיק כדי להציל את דורו. על כל פנים, זה מדביר עכשיו מה שכתוב כאן, בפרק ו' פסוק ב', ויראו בני האלוהים את בנות האדם כדורות עיניו, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם, ואשר יום ובשר ויומיו 120 שנה. עכשיו אפשר להשמיד את כולם. כן. זה לא שלא הייתה סיבה טובה. הם היו רשעים. אבל הקטרוג הופיע משעה שבאו הגיבורים. כן. אבל הבאתי לך מדרש שבא בטענות נגד נוח.
יש הרבה מדרשים. אברהם בא לנוח, אמר אני יותר גדול ממך, משה בא לנוח, אני יותר גדול
ממך. נו, אז מה אתה רוצה?
אתה בסתירה?
בסתירה, יא. לא מבין. הבאתי לך עכשיו מדרש, זה בזוהר מובא, שהקדוש ברוך הוא בא לנוח, אומר לו אני הולך להשמיד את האנושות, ונוח אמר בסדר. ואז הזוהר בא בטענות אל נוח על זה. בסדר? אוקיי. מה? ולכן אומרים חז"ל, כי מי נוח זאת לי. למה המבול נקרא מי נוח? כי זה נוח שהביא את המבול.
מה הטרוניה?
תגידי, אם הקדוש ברוך הוא היה בא למתושלח עם אותה הצעה, היה אומר למתושלח, תשמע מתושלח, אני רוצה להשמיד את העולם חוץ ממך, תבנה טבע. מה הוא אומר מתושלח? אני מוכן לבנות טבע, אבל בתנאי אחד, כולם נכנסים. אם לא, אני לא עושה. או אני לא נכנס לטבע. לא? היה אפשר. הקדוש ברוך הוא גוזר, צדיק מבטל. לא צריך, זה מידת הדין תגיד. התפקיד שלנו זה לא... אבל התפקיד של הצדיק זה לא להצדיק את מידת הדין. זה התפקיד של הקדוש ברוך הוא. הצדיק הוא בא להפוך את מידת הדין למידת הרחמים. זה בדיוק העניין. כן. אולי הם היו יכולים לשנות ולא שינו, זה בדיוק הבעיה. עכשיו הייתה פה איזושהי נפילה מעניינת. כתוב, תקול בפרק ו' פסוק א', ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם. לא הבנתי כלום פה. מה זאת אומרת? כשהאדם מתרבה, מה נולד? בנים ובנות. מה זה ובנות יולדו להם? הוא זה, לרוב על פני האדמה, זה טוב או זה רע? איך אתם יודעים שזה טוב? אז לא כתוב ככה, לא כתוב רבו, כתוב פרו ורבו. ומה הם עשו? הם רק רבו, נכון? פרו, כתוב, ויהי כי החל האדם לרוב, לא לפרוט. עשו רק חצי מן העבודה. פרו, לא פרו, אבל רבו. עכשיו, מה זה, מה פירוש לפרוט? לעומת לרבות. לרבות זה כמותי. נכון? כמותי. פרי זה איכותי, כלומר צריכה להיות התקדמות בדורות, לא רק לרבות, אבל לפרוט ולרבות, שיהיה חידוש מדור לדור. וזאת הייתה חברה שבה הריבוי היה עיקר, כשהכמות גוברת על האיכות, זאת חברה מדורדרת. ואז מה? לא נולדו בנים? נולדו בנים, אבל לא שמו לב, שמו לב רק לבנות, ובנות יולדו להם. כלומר, כל פעם שחברה מגיעה לסוף לסוף התהליך ההיסטורי שלה, מה שנקרא תרבות, כלומר תקופה של סופי תרבות, היופי הנשי תופס מקום מרכזי. ואז ממילא היו כל התופעות של גילוי עריות וכו' שבאו בעקבות זה. אבל אז אם ככה היה צריך להיות לי, זהו, זה בדיוק, זה שיקול של לרבות, זה לא שיקול של לפרוט. והתורה אמרה, פרו ורבו, זה העניין. זאת אומרת, הם רצו רק ריבוי, לא רצו איכות. בסדר, הבנו. מצד שני, כן? מה? נו, אז מה? לקבלת תורה, כן. נכון, אבל הם השתמשו בזה לא לטובה כנראה, נכון? הרי נאמר כאן, וירא השם פסוק ה', כי רבה רעת האדם בארץ, זה יכול לייצר מחשבות ליבו רק כל היום, וינחם השם, כי עשה את האדם בארץ, זה יתעשה בליבו. פסוק ז', ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. כן, לא כל דבר צריך להסביר. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. מאדם עד בהמה. לא מובן. מה זה? אמחה את האדם מאדם עד בהמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמחה כל הסוגים של אדם שיש, מאדם עד בהמה ועד עוף השמיים. כלומר, יש כל מיני סוגי אנשים. יש אנשים שנקראים אדם, יש אנשים שהם בהמה, יש אנשים שהם רמץ, יש אנשים שהם עוף השמיים.
בהמה ואדם מבינים,
עוף השמיים. עוף השמיים? זה האינטלקטואלי, עוף השמיים, עפים למעלה. לא אמרתי שהם צדיקים, מה? לא הבנתי. טוב. מאדם עד בהמה, רמז לעוף השמיים. כי ניחמתי, מה? בבקשה? בעוד 120 שנה אמחה.
היו לי בעוד 120 שנה, מה זה אומר?
למה 120 שנה?
לא, מה זאת אומרת היו ב-120 שנה? מעכשיו הוא חייב לא 900 שנה, 120 שנה הוא חייב.
לא, מה פתאום? חיו אחר כך יותר מ-120 שנה. אלא בעוד 120 שנה יהיה המבול. כן, אבל האמת היא שכל זה לא מספק. על מי מדברים כאן? מי זה שימיו 120 שנה?
משה.
משה, נכון? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אמחה את האדם אשר בראתי, לא ידון רוחי באדם, אשר, באדם לעולם, חוץ מאחד. אחד שיחיה 120 שנה. כלומר, יש ציפייה שמשה יהיה שם. אומרים חז"ל, משה מן התורה מניין? משה, לא, זאת לא שאלה שאני שואל אתכם, חז"ל שואלים, אז תנו לי לענות במקומה. משה מן התורה מניין? אומרים חז"ל שנאמר בשגם הוא בשר, בשגם גמטריה משה. זה מוזר, חז"ל שכחו כנראה שיש פסוק וידבר השם על משה לאמור, שמחפשים בפרשת נוח איפה משה כתוב. אלא הכוונה שכל פעם שיש דור שבנפילה מוכרח להיות שיש שם משה כדי להציל אותו. אז חיפשו איפה היה משה במבול, מצאו אותו בשגם גמטריה משה. אלא הוא היה שם משוגם כזה, משוגם שונגם, כן, זאת אומרת, כזה היה נסתר כזה, כן? ולכן אי אפשר היה אז להציל. אבל הוא היה שם, והרי היה בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. ו... מה?
לא, על מנת שיבוא אחד כמו משה,
זאת אומרת,
כדאי להציל.
לא, היה צריך, בדור המבול נשמת משה הייתה שם, זה מה שזה אומר. כן, הוא לא הצליח. איפה הוא היה? הוא היה בתוך המים. איך אמרה בת פרו? מן המים של המבול משיתיו. מה? יכול להיות, כי הרי הוא היה בטבע גם, נכון? גם משה היה בטבע וגם נוח היה בטבע, לא? כן, בפרשת כי תשא אומר משה ככה, אומר משה לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין, ראה אתה אומר אליי העל את העם הזה ואתה לא הודעת אני את אשר תשלח לי. לא יפה, אתה אומר להעלות את העם הזה ואתה לא אומר לי מי המלאך שאתה שולח. לא יפה. ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. אז כאן אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה אמרת שאני מוצא חן בעיניך וככה אתה מתנהג איתי? אין, לא הודעת אני את אשר תשלח עמי? שאני שאלת השאלה, איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שהוא מצא חן בעיניו? משה מתייחס פה למשהו שכבר נאמר. האמת היא, המקום היחיד שבו מצאנו שהקדוש ברוך הוא אומר על מישהו שהוא מוצא חן בעיניו זה על נוח, ונוח מצא חן בעיני השם. לכן אומר משה, אתה אמרת מצאת חן בעיניי, זאת אומרת במבול. אז עכשיו תממש את מה שאמרת אז. מחנינה כמו מחיית האדם, אותו דבר.
לא, תראו שאני
מנוח. כן, אולי, לא יודע. עכשיו, ויאמר השם, אני שוב חוזר על הפסוק, פסוק ז', ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי, כי עשיתים ונוח. כלומר, כולם אני רוצה למחות מאדם עד בהמה, עד רמס, עד עוף השמיים וגם את נוח. כך כתוב, לא, תסתכלו על המילה ונוח. רק רגע, מה כתוב על המילה ונוח? זקף גדול. מה זה זקף גדול? זה כמעט נקודה. כאילו יש משפט חדש, ונוח. אחר כך מצא חן בעיני השם. אז אומרים חז"ל, אף נוח בכלל הגזרה היה. גם הוא צריך למות שם, לא מגיע לו. אלא שמצא חן. אז מה זה מצא חן? זה בכלל לא ברור מה זה אלא שמצא חן. אז מגיע לו או לא מגיע לו? אגב, איפה חזל לקחו את זה? כי כתוב, גם בלי לחלק כמו שאני חילקתי, בלי להתחשב בסוף, גם אם נתחשב בסוף פסוק, סבק ככה, אמחה את האדם אשר בראתי את כולם, כי ניחמתי כעשיתים. אלא שנוח מצא חן בעיני השם. כלומר, יש איזה יוצא מן הכלל, שלא מובן כל כך מדוע הוא יצא מן הכלל. אבל נוח מצא חן, זה נקודה שמבחינה תיאולוגית צריכה הרבה בירור, כי הנוצרים השתמשו בפסוק הזה כדי להראות שאין לאדם זכות לפני הבורא. אין לאדם זכות, אלא יש לו חנינה. מה פירוש הדבר חנינה? שכל אדם חוטא, אבל הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, זה נותן לו מתנת חינם. חן, יש לנו חינם. הוא כבר אמר משלה, שלמה המלך במשלה, שקר החן. חן הכוונה שאין זכות. אז אם ככה, מתברר שלנוח אין זכות, אם כן לא היה צדיק. ונוח מצא חן בעיני השם, פירוש הדבר שנוח לא היה צדיק. שאם לא כן היו אומרים עליו שמצא חן. ואכן זה שקר. נאמר גם למשל בגמרא במסכת מגילה, שאסתר המלכה בת אביחיל הייתה מכוערת. היא רק רוקת הייתה, היא רק רוקת חיוורת כזאת, מגעילה. ואיפה למדו את זה? שנאמר ותהי אסתר נושאת חן, מכאן שלא הייתה יפה. אלא אומרת הגמרא, חוט של חסד משוך על פניה. היה איזה משהו. אובייקטיבית היא לא הייתה יפה, אבל חוט של חסד היה משוך על פניה. אם כן, חן, פירוש הדבר, יחס של יופי אל מה שאיננו יפה. שקר אחר. אם כן, נוח, לכאורה, לא מגיע לו להינצל מן המבול, שהרי נאמר ונוח מצא חן. והדבר הזה סותר פסוק שמגיע מיד אחר כך. נאמר, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. אומר רש"י, לפי שהזכירו, תפאר בשבחו. איפה הזכירו? לא, אלה תולדות נוח, אם כן הזכירו. תפאר בשבחו, נוח איש צדיק. משמע שהפסוק שלפני כן, ונוח מצא חן בעיני השם, איננו שבחו של נוח. לפי רש"י לפחות. טוב, פה אנחנו נכנסים, כן, לסוגיה עמוקה, שתעסיק אותנו בעזרת השם בפעם הבאה.